מאזינות, מאזינים ושאר הבינארים, לצערי ההקלטה בפרק הזה השתבשה קצת בצד שלי, ולכן הקול שלי שמע קצת עמום, מוזר, מרוחק, מלא הד, כל מיני תיאורים שכאלה. אני מקווה שזה לא יפריע לכם יותר מדי מלהקשיב לפנינות החוכמה שלנו. האזנה נעימה. אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים לפרק הרביעי של העונה הראשונה של הגמדים בונים. פודקאסט ישראלי העוסק בבניית משחקי תפקידים. אם אתם שומעים רעשים ברקע, זה בגלל החציבה והנפחייה ו... המרכיבייה וכל הדברים האלה שגמדים עושים כשהם בונים. שמי הוא ערן אבירה.
נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
וביחד אנחנו בונים, אבל מה הפעם אורי? מה הפעם?
מה שאנחנו עושים כל שבוע ערן, מנסים לגמור הרפתקה אחת, רבק רבק רבק. וזה אולי הזמן הטוב להזכיר, שלכתוב הרפתקאות טובות לוקח המון זמן. בעוד שלכתוב הרפתקאות בינוניות אפשר ממש מהר.
ברגע.
ברגע, כן. וההבדל המרכזי ביניהם הוא פלייטסטינג. למה? כי פלייטסטינג לוקח מלא זמן, ואז אנשים אומרים לך לתקן דברים שאתה אומר, רגע, אבל זה ברור מעליו, זה היה בראש שלי, כל כך, כל כך קריסטל קליר, ממש לב קריסטל ברור זה היה, אבל עכשיו משום מה, כשמישהו שלא מכיר אותי, או אין לו גישה ישירה על הראש שלי, מנסה להריץ את זה, זה לא ברור לו. היום ונורא.
אז בפרק שעבר אנחנו דיברנו על איך להתכונן לפלייטסט, ומה הדברים שצריך לעשות לקראת ה, ודיברנו קצת על הלוגיסטיקה. בוא נדבר על המסקנות מהפלייטסט. אני מניח שפלייטסת היטב, אורי?
פלייטסתי... ומה זה אומר? זה אומר שהיה כבר שלוש הרצות, שזה הרצה אחת יותר משחשבתי שיהיה עד עכשיו.
כן, זה הרצה אחת יותר מהממוצע.
כן. בפרק הזמן שעבר... וזה נהדר, כי לפחות אחת מהרצות הללו הייתה על ידי אדם שאני לא מכיר, מעולם לא פגשתי, הוא דובר אנגלית, אין לו מושג מזה אורי ליפשיץ, הוא ראה מישהו מגניב בטוויטר שכתב בואו תעשו פלייטסט, אמר סבבה, הריץ לשלושה חברים שלו, שזה פארטי, ממבר אחד פחות ממה שמומלץ, אבל בסדר, והיה לו שני טיפיקאים, מסכן, אבל עדיין הם כולם מאוד נהנו. וזה נהדר, כי אחד מהדברים הכי הכי חשובים בפלייטסט זה באמת שמי שעושה את הפלייטסט לא יהיה לו מושג מי אתה, לא יהיה לו מושג מה אתה רוצה, כדי שהדבר היחידי שעובר ביניכם זה באמת הרפתקה, כדי לבדוק האם היא עומדת בפני עצמה.
כן, כי זה יהיה תנאי השטח שלה אחר כך גם כן.
נכון, כי אני מאוד מקווה לפחות שרוב האנשים שיראו את ההרפתקה הזאת לאו דווקא יכירו אותי. הם יהיו אנשים נכבדים שיושבים בברזיל, צרפת, אנגליה, הודו, ארצות הברית, קנו הפתקה ורוצים ליהנות ממנה. עוד סיבה מעניינת אבל לעשות פלייטסט, היא שצומחים מזה דברים נורא מעניינים. למשל, מר ברנש, שאני לא אגיד את שמו כי שכחתי לבקש ממנו רשות ולשאול אם הוא רוצה קודם, אמר לי, אורי אני עושה פלייטסט, עוד לא הספקתי להריץ, אבל אני מתכנן להריץ את זה ברול 20, סבבה. אמרתי, סבבה, אז שים לב, יש לך מפות, יש לך קבצים, יש לך את כל מה שאתה צריך. הוא אומר, כן, אבל שמתי לב שזה לא מסודר ברול 20, ושאין טוקנים וכדומה. תגיד, אחי, אתה רוצה שאני אסדר את זה, ואז תוכל לתת את זה לאחרים בבנדל מסודר של רול 20 כזה, שיריצו בקלות? אמרתי, כן, כן, למה לא? אני אצלן, אני לא אעשה את זה, אם אתה עושה את זה, זה יהיה מהמם, זה יקל על אינספור מנחים בעתיד. אז כבר הוא עושה את זה, ומדי פעם שולח לי וואטסאפים של עדכונים, כל המפות בפנים, הוספתי טוקנים, דברים מגניבים. וזה מדהים, כי אחד מהדברים שמאז ומתמיד הפתיעו, הדהימו, הלהיבו אותי בתחביב הזה, זה שאנשים מתלהבים ומשקיעים כל כך הרבה מזמנם והאנרגיה והמרץ שלהם, פשוט כדי להפוך משחקי תפקידים ליותר כיפים לאנשים אחרים. Present company very much included, Iran, hi.
אהלן. אבל זה נכון, אני חושב שאחת דרכים, ובכן, זה לא כמובן רק הפלייטסט, זה כל פעם שאתה מוציא את עצמך לעולם ועושה משהו פומבי, אתה מגביר את הסיכויים ליצירת הזדמנויות חדשות. כי ייתכן שיצוץ איזה מישהו ויגיד, מה שאתה עושה מגניב אותי, אני רוצה לתמוך. מה שאתה עושה מעניין אותי, אני רוצה לדעת יותר. כל הדברים כאלה. ופלייטס הוא מקום שבו זה קורה באופן, אני חושב, מאוד בולט, בגלל שאתה לא רק, אתה לא רק פרסמת הפתקה מוכנה, ואז כל האינטראקציה של אנשים איתך זה רק, קניתי את הפתקה שלך. זה אירוע מתמשך, שבו אתה מזמין אנשים לדבר איתך, ובכך אתה בעצם, אתה מעודד עוד יותר יצירה של קשרים חברתיים חלשים חדשים, שבאמצעותם אפשר להגיע לפיתוחים חדשים. זה הכל, זה סוציולוגיה, אבל זה פשוט הכל נכון. והלקח, אני חושב, מכאן לכל היוצרים הוא, תעשו יותר דברים באופן פתוח, בשלב הפיתוח.
לגמרי. וזה גם חלק מהרעיון של כל סדרת הפרקים האלה שאנחנו מקליטים.
אמת.
מעולם הסטארט-אפים שנקרא Build in Public, כי זה מייצר אקוסיסטם ומזמין אנשים לתת פידבק, וזה נהדר. והנקודה האחרונה שאני רוצה להעלות כשנדבר על לקחים מפלייטסט, זה כמובן כל הדברים המגניבים שעולים מתוך זה. עכשיו, לפני שאני צולל ללקחים מהפלייטסט עצמם, אני רוצה רגע לדבר על התפיסה שלי של פלייטסט, ולמה היא נוראית וגרועה. אני מאמין שמלבד לעשות פלייטסט להרפתקה שאני עושה, פלייטסט נותן הזדמנות לעשות הרבה יותר מזה. אני, כשאני מוציא מוצר לפלייטסט, אני מגזים. מה זה אומר? זה אומר שאני לוקח מכניקות שאוספתי, ואני הופך אותם ליותר קיצוניות. אני לוקח קשיים סביבתיים שאוספתי, ואני הופך אותם ליותר קיצוניים.
בזמן הפלייטסט שאתה מריץ?
כן, בגרסה הראשונית ביותר שלו.
וואלה.
למה? פשוט מאוד, יש עצה שקיבלתי לפני איזה 20 שנה, בנושא של משחק, של אקטינג, שאמרה לי ככה, אורי, תגזים, בחזרות, תגזים, 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 עד שתגיע לקו שהוא באמת גבול הטעם הטוב, אז נחזור אחורה טיפה. למה? כי אף פעם לא תדעו איפה הקו הזה נמצא, אם לא תעברו אותו. כנ"ל לפלייטסט. אתם לא יכולים לדעת האם הדמות הזאת באמת תעביר את המסר של המרושע, אם אתם לא מקצינים ומקצינים ומקצינים, עד שאתם מגיעים ליותר מדי, ואז אתם מורידים את זה. עכשיו, לא לעשות זה בהכל. בכל פלייטסט אני בדרך כלל מוסיף אחד או שניים אלמנטים שהם קצת קיצוניים, כדי לראות איך הם. כי אלה דברים שאני גם אחרי זה אגרור אותם הלאה. ספציפית פה, אחד מהדברים האלה היה אלמנט של סביבה עשירה בקסם. ניסיתי לעשות מכניקה סופר מגניבה בעיניי, שבגדול זה טבלה, שאומרת מה רמת הקסם שאתה מטיל, ואז אתה מגלגל קוף 10, ואם יוצא לך מתחת לרמת הקסם שאתה מטיל, יש איזשהו אפקט. למשל, הטלתי לחש בעוצמה רביעית, אז אם יוצא לי 1, 2 או 3 בקוף 10, יש סיבוך. והסיבוכים גם רשומים. כלומר, 1 בטבלה, הסיבוך הוא שהקסם נמשך חצי מהזמן. 2, הקסם נמשך חצי מהטווח. 3, הקסם עושה חצי נזק. ומן הסתם, ככל שהטבלה עולה, גם ההשפעות יותר קיצוניות. שזה בעצם אומר, ככל שתטילו קסם חזק יותר, יש יותר סיכוי שהוא ישתבש בדרך כזו או אחרת. בעיניי מגניב את הטוסיק. ממש מעניין. בעיני המנחים שמריצים את ההרפתקה, רק מסבך.
כן.
בשחקנים ששיחקו את המשחק, רק קטלני מדי. עכשיו גם ניסיתי להפניק, אמרתי, יוצא לך מעל, אז הקסם יותר טוב. יש גם עמודה של השלכות לחיוב. אז אם הטלת לחש עצמה רביעית, ויצא לך 5, אז הלחש נמשך עכשיו פי 2 יותר זמן, או פי 2 נזק, או וכדומה. שוב, מכניקה יפיפייה בעיניי, אפס קצת מורכבת מדי כדי לדחוף אותה כעוד אלמנט בקרב בוס של הרפתקה.
כן, אני אדבר על זה קצת אחר כך בגמלים חופרים, אני מריץ עכשיו פלייטסט להרפתקה שלי, וגיליתי שאחד המנגנונים שחשבתי שהוא הכי מעניין, כנראה צריך לרדת. כי קצת באותו מקום, זה פשוט מנגנון אחד יותר מדי.
יפ, יפ. יש משפט שאני מצטט הרבה, בטח מאזיננו יזהו, כשהתאמנתי בסייף יפני, הסנסי שלי היה הרבה היה אומר, כשאתה מתאמן לבד בדוג'ו, אתה הכי חזק בדוג'ו.
לא שמעתי את זה בחיים.
וואי, איכשהו בראש שלי אני אומר את זה כל הזמן. יוסי לוריה הוא הסנסי מדהים, ולקח לי הרבה זמן להבין למה הוא מתכוון, אבל בשורה התחתונה, כשאתה מריץ את ההרפתקה לאנשים בראש שלך בדמיון, ההרפתקה הכי טובה בעולם, כל המנגנונים הכי טובים בעולם. ברגע שיש עוד אנשים ואתה צריך להתחשב בהם, לפעמים אתה מגלה שאחרים יותר חזקים ממך, שדברים פחות טובים, יותר טובים, וכו. וזה נהדר, זה נהדר, זה המטרה של פלייטסט. אז אני גם בדקתי את ההרפתקה, וגם בדקתי את המכניקה החדשה הזאת. שוב, לא להגזים ממכניקות חדשות ותוספות חדשות, כי אז מה קורה? אתם מריצים, מקבלים הרבה פידבק, מורידים את הדברים, אבל צריכים לעשות מחדש פלייטסט להרפתקה, כי את ההרפתקה עצמה...
אף אחד לא יעשה פלייטסט מחדש אחרי העבודה לדברים.
למה? זה חד משמעית חובה.
אבל זה לא יקרה.
למה? זה ממש מה שאני הולך לעשות.
עצלנות. באמת? וואו, אוקיי. ממש בהצלחה. לא, עצלנות. עצלנות, לוגיסטיקה, ריסורסס.
כן. בואו נצלול רגע ללקחים סופר סופר קונקרטיים מהפלייטסט.
סבבה.
לקח מספר אחד שכולם צריכים מתישהו לקבל בפלייטסטים, ההתקלויות קשות מדי.
כן, אם לא קיבלת את זה, אם לא קיבלת את הלקח הזה, בעיה.
אם לא קיבלתם את הלקח הזה, זה אומר שקיבלתם את לקח מספר 2, ההתקלויות קלות מדי. עכשיו בואו נניח שדיברתי עכשיו 10 דקות על מהדורה 5 וכמה CR לא רלוונטי, ושבאמת שהדרך היחידה שלך לדעת כמה ההתקלות קשה או קלה זה וויג'י בורד, ולזרוק דארץ על ינשוף, ואם זה פוקע בו בליל ירח מלא, ההתקלות קשה מדי וכדומה, כי כבר דיברנו על זה לפני שני פרקים, ונעבור הלאה. נורא נורא קשה במבוכים ודרקונים מהדורה חמישית, באמת להבין אם התקלות היא קשה מדי או קלה מדי, קומפוזיציה שונה של פארטי לגמרי משנה את כל הסיפור. בהרפתקה הזאת, אם יש לכם פלדין וחצי בקבוצה, משמעותית הכל נהיה יותר קל.
כן, כן, יש פשוט שילובים מסוימים, שאתה לא יכול לחזות מראש, שהופכים דברים לקלים או קשים יותר, בגלל הסיטואציות. סיטואציות?
כן, למה לא, למה לא? אנחנו גם עדיף, גם עדיף.
בגלל האלמנטים הספציפיים, שפשוט גורמים להשלכות מסוימות.
וכנה להפך מן הסתם. יש מבוך, יש בו מלא מלכודות, ומלא דלתות נעולות, ולקבוצה עם גנב, וואי, זה ההרפתקה הכי קשה בעולם. יש מבוך, יש גנב, וואי, זה ההרפתקה הכי קלה בעולם. אז סבבה, זה באמת הפידבק הכי בסיסי של התקלויות קשות מדי, קלות מדי. אנחנו עוברים הלאה לפידבק שכנראה תקבלו פחות ופחות ככל שתתקדמו בחיים, הטקסטים לא ברורים. זה רמה מסוימת של טקסטים לא ברורים, זה סבבה לפלייטסט, בגלל שלא יודע, אנגלית שפה שנייה שלי, בגלל שיש הרבה דברים שאולי לא טרחת לכתוב כי הם נראו לכם ברורים מעליהם, וכן הלאה. בשורה התחתונה, ברגע שמנחה רצה להריץ סצנה בהרפתקה שלכם, ומהטקסט לא היה ברור לו משהו, נכשלתם.
כן.
מאוד מאוד חשוב. אז נכון, הרבה מאוד מהאחריות של לטפל בבעיה הזאת, נופל על גבי האורך, הערן, אבל... כמו, וואי, אני, מה זה בתמה יפנית היום? אבל כמו שאומרים ביפנית, גם הנפח הטוב ביותר לא יכול לעשות קטנה איכותית מפלדה שאיכותה ירודה. זה אומר, אתם חייבים לוודא שלפחות ברמת הטקסט, יש את כל המרכיבים, כל הדברים רשומים, גם אם לא ברור. עורך יהפוך את זה לברור יותר, אבל עורך לא יכול להוסיף לכם אלמנטים שחסרים בטקסט.
זה לא לגמרי נכון, אני חושב שעורך טוב הוא עורך שלא רק מזהה את נקודות הבעיה אלא בא עם הצעות, אבל זה development editing ולא כל העורכים עושים את זה. זה סט מימוניות נוסף של פיתוח מעבר לסט המימוניות הסטנדרטי של קופי, שהוא פשוט כאילו שדרוג הטקסט שיותר קריא ונוח ומסודר וכו וכו. אם מצאת עורך כזה, אשריך, אני משתדל להיות עורך כזה כמובן, אבל זה גם בגלל שזה חלק מהותי מהפן של המקצוע שלי. כשאני עורך לסיטי אוף מיסט למשל, אני לא רק מסדר דברים, אני גם, כשאני מוצא נקודות כשל, אני תמיד מציע חלופה. לאו דווקא יקחו אותה, אבל לפחות אני נותן כיוון ראשוני למה אני חושב, לא רק למה היא הבעיה, אלא גם לאיך אני חושב שאפשר אולי לפתור אותה. שזה עוזר לכותב אחר כך לבוא ולעשות את הפתרון הכי נכון מבחינתו.
כן, אבל כמו שאמרתי קודם, אני עושה הפרדה בין development editing לבין editing של טקסט.
כן, כן, צריך
לעשות. זה לא עבודתו של העורך. העורך צריך לעבור על הטקסט, לראות שהוא ברור, נהיר וכו, אבל אם לא כתבת, שים לב שפה זה foreshadowing מאוד ברור לקרב הבא, זה אמור להיות רמז כדי שהם לא יגיעו לשם להילחם בגולם בלי שום מושג מהחיים שלהם, כי אז זה הופך את הקרב להרבה הרבה יותר מדי קשה, לא תפקיד העורך להגיד את זה.
זה כן תפקידו של האורך שהוא מפתח, זה כן תפקיד האורך המפתח, אבל סבבה.
פידבק הבא, מכניקות סבוכות מדי. הזכרתי את זה קודם, ספציפית עם המכניקה המדהימה והיפהפייה של כישלון באנשים, שתרד, כי היא סבוכה מדי והיא לא מתאימה לאיפושהי, אבל אני מאוהב בה. זה סך הכל אומר שאני לקחתי אותה ואני אשים אותה במקום אחר שבו היא רלוונטית יותר. כשיהיה לי מבוך שבמהות שלו, יש עודף קסם, חוסר קסם, מקום שאתם היי קסם, זה יתאים שם, זה עובד מבחינה משחקית, זה פשוט מורכב מדי ולא צפוי מדי עבור הסצנה שבה הכנסתי את זה.
אני רוצה להרחיב על זה, אני חושב שאני קורא לזה באופן כלי עומס, כי זה גם בצורת מכניקה, אבל זה גם יכול לבוא בצורת המון תוכן, שאין לו מקום שלא יצא להגיע לביטוי בהרפתקה, שמעמיס על השחקנים והם יודעים, כאילו הם מרגישים טובים בו, כאילו עומס יכול להיות משני הסוגים האלה. לאחרונה, בקבוצת משחקי תפקידים, כתיבה עריכה ותרגום, בפייסבוק, שהיא קבוצה סגורה, מיועדת לאנשי מקצוע, אבל כל אחד מוזמן, גם מי שרוצה להיות איש מקצוע, בהחלט מוזמן להצטרף, חפשו אותה או שלחו לנו הודעה, דובר שם על המדריך לארצות הסכנה, המדריך החדש שיצא עכשיו לחרבות וכשפים, הערכה למתחיל, חפשו אותו באתר שלהם, מומלץ בחום, מדריך מצוין, גזדיר כזה, הוא מסביר את ארצות הסכנה, והוא עושה יותר מזה כי הוא גם חכם מספיק כדי לעזור למנחות מתחילות להיכנס ולהריץ וכן הלאה. אז על מה היה הפוסט? על התוכן שהם הורידו. על כך שכתבו הרבה דברים, אבל לא הייתה התאמה ביניהם מספיק, כדי שיכולו להיכנס לספר, וזה ספר שהם בעצמם מתכננים, הם יכולים להגדיל מספר העמודים הם רוצים, אבל זאת לא הדגישה הנכונה, הדגישה הנכונה היא להישאר במספר העמודים, הנכון עבור מה שאתה רוצה שהמוצר שלך יעשה, ולהוריד את כל הטקסט שלא מצליח להיכנס לשם, את כל העומס, וכמו שאורי אמר, פשוט משתמשים בזה במקום אחר, תוכן טוב, כמו שיודעים מנחים שהשחקנים עקפו את המלכודת היפה שלהם, הוא תוכן שפשוט מחכה לחדר הבאים ככה, ושם אפשר יהיה להשתמש בו מחדש, אולי באופן אחר, אולי אחרי איזשהו שדרוג או שינוי או whatever. אבל kill your loved ones, זה אמירה קלאסית של כותבים, אני חושב שבדרך כלל מתייחסת לכך שאתה רוצה, שאתה אמור לרצות לעשות רע לדמויות שלך, אז זה לא בדיוק מה שאמרתי עכשיו, אבל אצלי בראש, ה-loved one זה הטקסט שכתבתי.
שני נקודות כשל, כל כך נפוצות שזה מביך שאני נופל בהם שוב ושוב, הם מעברים בין סצנות ומוטיבציה של דמויות. ואני אסביר. לי נורא ברור כשאני כותב הרפתקה, איך סצנה מובילה לסצנה הבאה. גם נורא ברור לי מה המטרה המשחקית של דמויות, וזה כל מה שמעניין אותי. ראש הכפר שיושב באכסניה, מטרתו לתת את הרמזים הבאים לדמויות, כדי שילכו לסצנה הבאה. מה הבעיה? הבעיה היא שיש הרבה סצנות, ולדמויות יש כל מיני רצונות, ולכן אני צריך לקחת בחשבון איך מעבר בין סצנות קורה. צריך לוודא או שברור לדמויות או לשחקנים מיד מה הסצנה הבאה שצריכה לקרות, או אם אתם לא עובדים בתבנית נרטיבית, או אם אתם לא עובדים בתבנית נרטיבית, שמגוון האפשרויות ברור להם.
אני רוצה להוסיף חצי מירה לגבי מעברים בסצנות. יש את כלל שלושת הרמזים הקלאסי, שבגדול מיועד למשחקי חקירה, אבל הוא טוב לכל דבר. שזה בגדול אומר, שלושה דברים בסצנה הנוכחית, צריכים לאפשר משיכה לתוך הסצנה הבאה, או לתוך איזושהי סצנה אחרת. זה לא בהכרח כל השלושה לתוך אותה סצנה. אבל שיהיו כל מיני גורמים שהשחקנים יכולים לתפוס בהם, לא דווקא הדמויות, כדי שיגרמו להם לחשוב על המקום הבא לחשוב עליו. ועוד הצעה שאני מכיר בעניין הזה, זה שתמיד לשמור לשחקנים, שוב ללא דמויות, מטרה לטווח קצר ומטרה לטווח ארוך. ושתיהן צריכות להיות ברורות מאוד. המטרה לטווח ארוך יכולה להיות כללית. יכולה להיות משהו כמו, מה המטרה הכללית מאוד של ההרפתקה הזאת? לעזור לזד, לנקום, או משהו דומה, אנחנו לא בטוחים, אולי זה ישתנה, אולי אנחנו לא רוצים שהוא ינקום, נראה כבר.
לעזור לו לנקום, להרוג את הכהן המרושע, לנקות את ה...
בהתחלה אנחנו אפילו לא יודעים שיש כהן מרושע, אני חושב. זאת אומרת, אולי אנחנו יודעים, אבל לטפל ברשע בעיר הזאת, לפחות זה שומר אותנו בעיר הזאת, זה שומר אותנו במרחב הזה, גורם לנו אכפת למה שקורה כאן. והטווח הקצר הוא, רגע, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? וזה חייב להיות ברור. אם השחקנים מביטים במנחה ולא יודעים מה לעשות, המנחה צריכה להיות מסוגלת להסתכל בהרפתקה, ומיד לתת להם משהו, להזכיר להם משהו שקרה, לציין מחדש איזשהו פרט בסצנה שבה נמצאים עכשיו שיכול להוביל אותם הלאה. חייב להיות ברור מיד 2-3 אופציות, או רק אופציה אחת, לגבי לאן ממשיכים מכאן.
כמו כן, עבור דמויות בלא שחקן, צריך להיות ברור למנחה מה המוטיבציה או הרצונות או משהו לגבי הדמויות האלה, כדי שיהיה קל יותר לשחק אותם. אני נופל בזה כל הזמן, כי רוב הדבשים מבחינתי הם מטרה נרטיבית, הם סיפורית. הדבש פה כדי שיצטרכו להציל אותו. הדבש הזה פה כדי לתת רמז. הדבש הזה פה כדי להדגיש כמה החיים בכפר חר. הדבש הזה פה כדי שהינשודוב יאכל אותו. אלה מטרות נרטיביות, הן מקדמות את העלילה, הן מקדמות את ההפתקה, הן משרתות תפקיד. מה שהם לא, זה עוזרות למנחה לשחק את הדמות הזאת.
אני במצב הפוך משלך, אורי, אני מסתכל על דבשים בתור תחילתה של מערכת יחסים מופלאה, זאת אומרת בעיניי דבש הוא דבר ראשון משהו מעניין שאמור להיכנס למערכת יחסים עם דמויות השחקנים. אני לא כך אוהב להרוג אותה מהסיבה הזאת, כי אני תמיד אומר, רגע, אבל מה יהיה הלאה? מה יש עליו הבא? לאן עוד זה יכול להתפתח? מערכת היחסים ביניכם. ולכן אצלי הם לא כל כך טובים כדי לשמש לתפקיד נרטיבי. אני לא אוהב to kill my loved ones. אני רוצה שהם ימשיכו ליצור את המערכת, בגלל זה אני כותב אותם מכתחילה. אני כותב רק דבשים שבעיניים מעניינים ושלהם מוטיבציה לעשות דברים מעניינים עם השחקנים.
אבל מה הדוב יאכל, ערן? מה הדוב יאכל?
זאת שאלה פנטסטית. אז אצלי זה יצטרך להיות משהו אחר. אצלי הנרטיב, יצטרך זה מילה חזקה, אבל ההצדקה הנרטיבית להמשיך או לעשות או לדחוף או לכוון, יבוא או מקהל גנרי, כמו בפונדק אתם יכולים לשמוע שיש בתירה רוחות רפאים, ולא מישהו מסוים שאומר את זה, כי לא אכפת לי. המישהו המסוים הוא זה שיבוא איתם לתירה, ואז הדיבוק ייכנס פה, ואז הדיבוק יצא מנו, ואז הוא יהיה כולו זה, וירגיש רע, והוא בינתיים הוא נקשר לאחד מהגיבורים, והוא ירצה רק להיות איתם, אבל אז הוא שונא אותם, מפחד מהם. לא יודע מה, דרמה, דברים. זהו, מעניין, שילובים מעניינים.
כן. הלקח הבא שאני רוצה לציין, אני קורא לו בחיבה, תיאורים לוקים בחצר. יש לפעמים תיאורים לוקים בחצר, למשל, דוגמה אקראית, יש סצנה, היא מתרחשת בחצר של הפונדק. כן. ואפס, לאו דווקא תיארתי את החצר של הפונדק.
כן.
עכשיו, יש הרבה בעיות עם הסצנה בחצר, בין השאר היא מתוארת בתור מתרחשת בחצר, יכול להיות שהיא תתרחש במקום אחר, יכול להיות, היא מתוארת כמתרחשת בערב, אבל אין שום דרך לדעת אם היא תתרחש בערב או בבוקר או בלילה או באמצע היום. אז זה כבר תיאור בעייתי. כמו כן, כשמתארים סצנה, צריך לתאר את האלמנטים שרלוונטיים לסצנה, שהם חשובים, שהם התרחשו. עכשיו, אני אקח צעד אחורה, יזכיר את המחלוקת עתיקת היומין, כוכבית זו לא באמת מחלוקת, על זה שפעם היינו מוסיפים טקסטים. היה טקסט להקראה בתוך הרפתקה. ועד היום יש הרבה הרפתקאות, יש בהם ריבוע, בתוך הריבוע יש טקסט, המנחה מקריאה את הטקסט בכל רם, השחקנים מתפעמים מיכולת הכתיבה של מי שכתב את ההרפתקה, ואז כולם מתרגשים ומשחקים. זה באופן גורף לא עובד.
שקר.
ערן אמיתי המלומד חולק עליי, אבל יותר...
עוד מעט אסביר.
פעמים, אם יוצא לכם ללכת בכנסים, בייחוד כנסים גדולים בחול, ולהסתכל על שולחנות, כאשר המנחה מקריאה את הטקסט, שחקנים לרוב לא מאוד מקשיבים, הם בדרך כלל או בדפים שלהם, או בקוביות שלהם, או מחכים לסוף התיאור, החלק שבו יש את המפלצות. מה שאנחנו עושים בימינו, הגישה היותר מקובלת, זה לתאר בכמה בולטים, שכל בולט מתאר אלמנט חשוב בחדר, או בסצנה, לפי סדר קבוע, אבל המנחה מעודדת ומוזמנת לנסח את הדברים במילותיה שלה. זה הופך את זה ליותר שיחתי, זה הופך את התיאור להרבה יותר מעניין. כאשר המטרה של הבולטים זה רק לוודא שלא שוכחים את האלמנטים החשובים. לפספס כתיבת התיאורים הרלוונטיים או לא להוסיף מספיק תוכן כדי להקל על המנחה פה, טעות נפוצה, שעדיף להימנע ממנה.
אני ככה אגיד את ההפך, ממש עכשיו אני עורך גם כדבלפמנטל אדיטור וגם בעריכת קופי את ההרפתקאות שנכתבו עבור במסגרת הסטרץ' גול של קווירס, שזה משחק גיבורי על קווירי מבית היוצר של סיטי אוף מיסט, היה לו קיקסטארטר גדול לפני זמן מה, ואנחנו עכשיו צריכים, אנחנו, אני והכותב הראשי, צריכים להתמודד עם מה שכתבו כותבים של הרפתקאות, והם כולם פספסו את התיאורים, הם כולם לקו בתיאוריהם, ולקח משמעותי שאני לקחתי מזה הוא שצריך לעשות בוקס טקסט, שאני רוצה שכל סצנה תתחיל עם כך שהכותב כותב לי את הבוקס טקסט, ואני רואה בכך כמה יתרונות. דבר ראשון, זה מחייב שאנחנו נדע מה קורה כאן, כי אתה, מר כותב, צריך לכתוב לי כאן את כל הדברים, ולי מאוד קל כעורך להנחות אותך מה צריך להיות כתוב שם. מה רואים, מה מרגישים, מה המצב, איזה דברים בולטים בסצנה צריכים להופיע. גו. ודבר שני, זה מקום שבו הכותב יכול להביע את עצמו באופן ייחודי. זה לא בדיוק דרישה, כמובן, בכל הרפתקה, אבל באוספת הרפתקות אנחנו רוצים שכל הרפתקה תרגיש אחרת, ואחת הדרכים שבהן יכולה תרגיש אחרת זה אם הכותבים, אתה יודע, מנסחים את עצמם בטון שלהם, באופי שלהם, בתוך הטקסט התיאורי שהם כותבים. אני חושב שזה מאוד נחמד. אבל יותר מזה, אני גם חושב שזה עוזר. אני אישית לא כותב בוקס טקסט בהרפתקות שאני כותב, אבל אני חושב שזאת היא הנחיה טובה. לכל הפחות, כשאתה מגיע לכתוב משהו חדש, לפחות במקרה שלי, אני תמיד שוכח את הפרטים. תמיד, 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 תמיד. זה יושבים פרוש אצלי בראש באופן מעופה על מה אני רוצה שהסצנה תעשה, ואז איך משיגים את זה. אבל אז קורה גם לך, שאנחנו פשוט לא, לא, אם ככה לא כותבים, כאילו לא מגיעים משום לכל נקודה שבה אנחנו מסבירים את הפרטים בשטח. אני חושב, אני אנסה לפחות, לא לכתוב בוקס טסט, אבל להזכיר לעצמי שכל סצנה צריכה להתחיל עם משהו דומה, וזה צריך כנראה להיות הדבר האחרון שאני כותב עבור הסצנה. שזה מצחיק, זה הדבר הראשון. טוב, זה לא כך מצחיק, ככה זה כמעט תמיד בכתיבה. בסדר.
יפ. תן לי לחשוב אם אני מסכים איתך. אני מסכים לחלוטין שכצעד פיתוחי של ההרפתקה, זה לגמרי עוזר, לכתוב בוקס טקסט, לכתוב פסקה של תיאור של מה קורה, או איך הסצנה נראית, או כדומה, כל אלה דברים מעולים. אני חושב שבזמן הרצה בפועל, זה פחות מועיל, כי שוב, להקריא ולדקלם, זה לא דברים שעובדים טוב בשולחן, לעומת לדבר ולתאר.
אני חושב שזה תלוי בסגנון המשחק, אבל בסדר.
אז אתה וכל מי שחושב כמוך טועים ותמיד טעו.
טועים, כן, כן.
אחד משמעית, כן. הנקודה האחרונה, ואולי הקסומה ביותר, היא שבזמן שאנשים עושים פלייטסטים, הן כמנחים והן כשחקנים, דברים קורים, כי זה משחק תפקידים, במשחק תפקידים הכל משוגע, הכל קורה, יוצאים מהחלון, בואו נתחתן עם הצמח הזה, וכדומה. כשאנחנו נתקלים בדברים האלה בפלייטסטים, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הנהדר, שזה להגיד, אוי, זה רעיון נהדר, אני הולך להכניס את זה להרפתקה, ולהגיד שרק אני חשבתי עליו. למשל, באחד מהפלייטסטים, קבוצת השחקנים החליטו לעבוד על הקוראים, להעמיד פנים שהם קוראים מעיר אחרת, לבוא, לשוחח איתם, ואז ראש גילדת הקוראים, בהתרברבות אין קץ, הציג בפניהם את הגולם שלו. אמר, זה הגולם, קוראים לו זה. וזה נהדר, זה שם מצוין. זה. זה, תרים את זה. זה, תלך לשם. הוא אומר, זה גאוני. עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות, זה ללכת לסטט בלוק של הגולם, ובמקום שיהיה כתוב למעלה, גולם, להגיד, that, פסיק, פלש גולם. וזה כבר, זה כל כך נחמד, זה מוסיף כל כך הרבה פלייבר.
כן.
והמון דברים קטנים כאלה, שעולים, מוצאים את דרכם להרפתקה. עכשיו, תשאלו אותי מאיפה אני יודע, זה ספציפית, הפלייטסט הזה, שהוא רץ, הוא קלט, ונשלח אליי על ידי המנחה, ו... אז ממש הקשבתי לכל הסשן וראיתי מה ברור, מה לא ברור. זה עושה כל כך הרבה טוב וכיף.
כן, כן, כן. תענוג להקשיב לפלייטסטים.
לפעמים זה תענוג. רוב הזמן אני יושב בתנוחה טובה ואומר, למה זה לא היה ברור להם? לא, לא, לי מה כתבתי? אבל ברגע שאני מתגבר על זה, אני מתקן והכל נהיה הרבה יותר טוב. אז זהו, זה רשימה של דברים שקרו, שכבר קיבלתי מהפלייטסט. הלוואי ויכלתי להגיד שכבר תיקנתי את כולם, אני לא, אבל לפחות יש לי רשימה של כל הדברים שאני רוצה לתקן, שזה huge step forward. מה שאני מקווה מאוד לעשות עכשיו, זה לתקן את כל הרשימה הזאת, להריץ עוד פלייטסט אחד או שניים, ולעבור הלאה לחלקים שאני אוהב פחות ופחות, אבל צריך יותר ויותר. מה אם אתם שואלים? ובכן, מדובר על עריכת טקסט, עימוד, הזמנת אומנות, ועוד רבים אחרים.
אבל זה נגיע הפעמים הבאות. כעת, שאנחנו פלויטסנו היטב, הגיע הזמן להמשיך ולחפור. הגמדים חופרים הוא הרגע בתוכנית בו אנחנו מדברים קצת על מה שקרה לנו בשבועיים האחרונים, ואני אתחיל. אני מריץ פלייטסט להרפתקה שלי של הג'ונגלים. אני מזכיר שבימים אלו רץ קיקסטארטר לגרייביאר אוף דה גודס, אוספת הרפתקאות שמתרחשת על גבי ארכיפלג של אלים מתים במישור האסטרלי, ואני כותב הרפתקה אחת.
לינק בערות הפרק. גם...
יהיו קישור בערות הפרק, ואני... והתוכן יוצא גם ל-D&D 5 וגם ל-Pathfinder, אני כתבתי אותו ל-D&D 5 ספציפית, ואני עכשיו מריץ את הג'ונגל הקדמוני שלי. וזה בסדר, אני לא כל כך אוהב להריץ הרפתקאות שכתבתי. אני לא נהנה מזה. אני לא מרגיש חוויית התרגשות להריץ את הרפתקה שאני בעצמי כתבתי, ולכן אני חושב, גם השחקנים לא כל כך נהנים. אם אני לא נורא מתרגש, למה שהם התרגשו? זה בעיה. זה מרגיש כמו עבודה לכולם, ופלייסס זה טכנית עבודה, אבל אולי לא כדאי שירגיש כמו עבודה. אני מקווה, לא יודע מה, לעשות איזשהו שינוי, לא יודע איזה, עד להרצאה הבאה ביום ראשון הקרוב, אבל בסדר, נראה. אוף, מציק.
גם אני לא אוהב להריץ דברים שכתבתי, אבל אירוניקלי, אני אוהב להריץ דברים שעוד לא כתבתי.
אני חושב שזה אחרת, כי אתה יוצר אותם כרגע.
כן.
כן.
אני עליתי דרגה, אירן. זה הדבר היחידי שמשנה בעולם משחקי התפקידים. להיות חזק יותר, להרוג מפלצות ולהרוויח שלל. ובסוף, לנצח.
נכון, מדויק.
עכשיו, היות ואני משחק סורסרר. בלדליין דרקוניק סורסרר.
קוסם, ממורשת דרקונית.
קוסם? לא, כן. לא מחשגוש, אני חושב שמכנים את זה בתרגום
לא.
לעברית.
עוד לא, כרגע קוסם, בעולמות פרעים כרגע זה קוסם. כן.
אתה בטוח? לא מחשף?
לא, כי מחשף זה וויש,
מענן, המגושאי?
לא, מענן זה תיאורטית.
פריבתי?
המגושאי זה ספציפית, מגוש.
פירותני?
פירותני זה מישהו שאוכל רק פירות. כן, תמשיך בבקשה.
והתלבטתי, בין שני לחשים. מצד אחד יש את אסידרו, שהוא לחש נהדר, לחש חומצה, שעושה
חץ חומצה.
עם חץ חומצה, ואני חולה על הטוסיק שלו, הוא לחש נהדר. וגם לדמות שלי יש בונוס לשימוש בלחשי חומצה, כי אני צאצא, כן, אני צאצא של דרקון ירוק, זה מה שקורה, אני צאצאים של דרקון ירוק, כן.
ירוק זה נורל? שחור זה חומצה?
גם ירוק.
שניהם חומצה? אוקיי, סבבה, בכיף.
בכל אופן, האפשרות השנייה היא הלחש סקורצ'ינג ריי, או קרן חום בטח, או איך שלא
מתרגם. חורכת.
חורכת.
קרן חורכת.
כן, כן.
יופי של לחש.
קרן חורכת, שם נהדר. שלום, אני אורי ליפשיץ. נעים מאוד, קרן חורכת.
קרן חורכת.
בכל אופן, מה שאני בדרך כלל עושה באירועים כאלה, אני נכנס לאינטרנטים, ואני כותב Pathfinder First Edition Acid Arrow versus Scorching Ray, ואני מגיע לבין 3 ל-250 פרדים של דיונים שמשווים בין הלחשים האלה ומה יותר טוב ומה פחות טוב. אבל, היה לילה, הייתי במיטה, לא הצלחתי להירדם, כי זה ההתלבטויות שמשאירות אותך ער בלילות. ואמרתי לעצמי, רגע, בוא נעשה את הדרך הארוכה. בוא ננסה לעייף את עצמי. בוא נראה מה יותר טוב. פתחתי לי בחלונית אחת את תיאור הלחש הזה, בחלונית אחרת את תיאור הלחש הזה. עכשיו שני הלחשים הם סקייל, הם מגדילים את הנזק שלהם אובר טיים, אז פתחתי חלונית שלישית עם טבלה, כי הדברים הכי חשובים בחיים זה טבלה, והתחלתי להשוות, עשיתי טבלה של כל הדרגות, כמה נזק אני עושה בכל דרגה, רשמתי את היתרונות והחסרונות היחסיים, כי בסקורצ'ינג ריי כל כמה דרגות אני מקבל עוד קרן, זה מאפשר לי לתקוף מספר יריבים, בעוד שבאסיד
אירו... זאת גיגול התקפה, עוד סיכוי לקוף 20, ל-20TV, סליחה?
עוד סיכוי ל-20TV, עוד... שוב, ריבוי התקפות על כמה אויבים.
כן, כן.
אסיד אירו הוא רק למטרה אחת, אבל הוא עושה דמיג' אובר טיים, יותר טוב נגד מטילי לחשים, לאסיד אירו... עמיד בפני חסינות לקסם, כי הנזק הוא מחומצה, בעוד שסקורצ'ינג ריי זה חום קסום, ולכן אם מישהו חסין לקסם הוא עמיד בפני זה, אז צריך עוד גלגול קוף 20, זה מגדיל את הסיכון, ומה שקרה בסופו של דבר, אחרי בערך שעה וחצי של התחבטויות עם עצמי, הוא תחושה מאוד עמוקה של סיפוק. כי פעם, היינו עושים את זה כל הזמן, כי לא היה אינטרנט, או שהאינטרנט היה, היית מוצא שני פרדים על כל דבר, וזה לא היה מספק, לא היית באמת, האנשים האלה לא באמת מבינים מהחיים שלהם. וזה הזכיר לי עד כמה זה שריר. הכל שריר, צריך לאמן את זה. היכולת לחשוב באופן קריטי, קריטי במובן של ביקורתי.
ביקורתי, כן.
ולדעת לנתח בעצמך את החסרונות והיתרונות של כל דבר, זה שריר שאם אתה לא מאמן אותו, הוא מחליד. כי באמת. פעם הייתי עושה את כל ההשוואה הזאת בחמש דקות, ומיד מגיע למסקנה הסופית שוואלה, סקורצ'ינג ריי אכן עושה יותר נזק, וייתן לי אפשרות מהר יחסית לתקוף מספר אויבים, בעוד שאסיד אירו יותר מוכוון אויב אחד, רצוי מטיל לחשים, רצוי עם הגנה, ולקחתי את הסקורצ'ינג ריי, בגלל שאנחנו בדרגות נמוכות יחסית, ומפלצות עם הגנה מקסם זה דבר נדיר בדרגות שלנו, ועדיין יותר חשוב לי לעשות יותר נזק ולעזור ליותר מחבריי, במקום לקחת מישהו אחד ולהפריע לו בחיים. ואני חושב שזה משהו שאני ממליץ מדי פעם לעשות. למה? יש לנו המון כלים ויכולות אוטומטיים, וזה נהדר. פרן, רוב האנשים שאני מכיר מעדיפים לשחק עם איזושהי אפליקציה או דף דמות מתעדכן אוטומטית, ויש כל כך הרבה מבחר. אני בנוהל משתמש ב-RPG Scribe, זה כלי נהדר לדף דמות לפאת'פיינדר או D&D מהדורה 3.5. ויש את D&D Beyond שבאמת פותר להמון אנשים את הצורך בחישובים ובניית דמות ולזכור בכל מקום את הנקודות שפספסת וכמה לחשים אני יכול לבחור ומה זה אומר שאני מתאים את זה מעוצמה 3 לעומת עוצמה 2 וכדומה, וזה נהדר 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 נהדר. אבל אם אתם רוצים יותר להבין את המכניקות שמאחורי העניינים, להבין את האיזונים, אני ממליץ מדי פעם לקחת דף ועט ולעשות דברים ידנית 100%. אחרי זה תשבו את זה למה שיוצא באפליקציה, תראו שצדקתם, שלא פספסתם כלום, אם פספסתם משהו, תראו איפה ולמה. כי זה אחת מהדרכים הכי טובות שיש להתמקצע בשיטת משחק ולהבין אותה ולהבין מה כן. קורה מאחורי הקלעים.
אני ארחיב את זה, אני אגיד שזו דרך נהדרת, אם אתה מרחיב את האמירה הזאת באופן כללי, להתמקצע בחיים, בלהיות ביקורתי כלפי כל הדברים מסביבך, אבל לפעמים לא לתת למנגנונים האוטומטיים לעשות את עבודתם, אלא לבחון בעצמך. אבל כן, נכון. אני חושב שהתחושה של התמקצעות בשיטת משחק היא כיף גדול, לאלה שנהנים מזה, אבל אני חושב שהיא יכולה גם להתגלות לך או לך, מאזינים יקרים, ככיף גדול אם לא ידעתם את זה מקודם. יש אנשים שנרתעים מכל המתמטיקה ומכל המספרים ודברים כאלה, או מכל 450 כישרונות, ולכן לא כך רוצים לגעת בזה, אבל האמת היא שהם נכנסים לזה בזהירות, או אפילו בנקודות קטנות, כמו פשוט להשוות בין רק שני לחשים. יש פה הרבה כיף, בלדעת שאתה בחרת הבחירה האופטימלית, שמשחקת נכון עם החוקים, ושאתה מנצח במשחק מהבחינה הליטרלי הנומרית הפשוטה שלו. שזה לא לגמרי קשור לשאר אלמנט של משחק תפקידים, אבל זה לא צריך להיות, זה כיף בפני עצמו, ותהנו.
מי שרוצה, יש קישור בהערות הפרק לפוסט שקצרצר, כי היה שתיים בלילה, שכתבתי בנושא, ששם יש כמובן קישור לטבלה, כי טבלאות זה הדבר החשוב.
ללא ספק. אני חושב שהזמן לחדשות ועדכונים קצת. יש כמה חדשות. היה כנס דרקוניקון, ועקב כך, עולמות פרעים לפאת'פיינדר זמין כעת. תיאורטית בכל מקום, אני חושב שכבר אפשר להשיג אותו בסטימצקי, ובחנויות ספרים ומשחקים אחרות, בוודאי אפשר להשיג אותו דרך pundak.games, ודרך אתר עת וחרב, שזה החנות האינטרנטית הישראלית היחידה למשחק התפקידים, גם כ-PDF, גם כמוצר פיזי, כמובן גילוי נאות, אני המתרגם של השיטה, ואני פרסמתי בפייסבוק, בקבוצה של עולמות פרעים, מהם התנאים להפצת מוצר בחינם, לאופ. כי עכשיו אנשים התחילו, אתה יודע, להוציא כל מיני עזרים לשחקן, כמו רשימת כל הלחשים, הכוחות של עולמות פרעים, מסדרות לפי הרמה שלהן ולפי מקצוע, ככה שאתה יכול לדעת איזה לחשים אתה יכול לבחור ברמה המתחילה וכן הלאה. והקטע הוא שיש לייסנס ספציפי לדבר, יש דרך נכונה לעשות את זה. אם אתה רוצה להציג חוקים מתוך הספר, ואתה רוצה לעשות את זה באופן תקין, אז צריך להוסיף קצת טקסט, צריך לשים איזשהו לוגו, וזהו, זה הכל, basically. התנאים לזה יופיעו בקישור לפרק, אני ממליץ לכל מי שרוצה להוציא מוצר, מוצר זה כל דבר, זה כל דבר שמופיע באופן פומבי, אני אומר מוצר, אבל הכוונה היא לא למה שמוכרים, למשהו שהוא פשוט איזשהו אוסף חוקים חדש שיצרת, או שיצרת עבור עולמות פרעים, שזה יכול להיות כל דבר, החל מאוסף יתרונות חדשים, לפשוט סידור מחדש של התוכן הקיים, באופן יותר נוח, אנא, תנו בזה מבט, אנא, פרסמו חופשי, יש גם כמה הצעות נוספות בפוסט הזה, כמו למשל, כדאי לתת קרדיטים לעצמכם, אנשים תמיד שוכחים את זה, כדאי לתת קישור כלשהו או אימייל לליצור קשר איתכם, אנשים כל הזמן שוכחים גם את זה, מניסיוני שלי כמובן, אני במשך שנים בתחילת דרכי באינטרנט לא עשיתי את זה וזאת טעות גדולה. וזהו, אני בעצמי עובד עכשיו על מוצרים בתשלום לעולמות פרעים, ועקב כך גם יהיה מדריך לאיך להוציא מוצרים בתשלום לעולמות פרעים בעברית, זה הרבה יותר מורכב, זה דורש משמעותית יותר מאמצים לוגיסטיים. להוציא מוצר בחינם לא דורש כלום מלבד התוספת הלגלית הפשוטה הזאת. הקומיקס של אב הקריסטל, up2forplayers.com, הקומיקס שאני כמובן כותב, חזר עכשיו אחרי הפסקה של חודש, ואנחנו פרק האחרון, והתחלתי לחשוב על לתרגם אלמנטים מסוימים שיצרתי במהלכו לעברית. כי לכתוב הפתקאות בעברית זה ארוך וקשה ומעייף, ומשקו. וגם אני לא יכול
להשתמש בו. ואביבי, הנבל.
ואביבור כמובן היא המציירת של לב הקריסטל וקו-קריאטור. הבעיה העיקרית עם כתיבת הרפתקאות בעברית זה שאני לא יכול להשתמש בעולם של גולריון. אי אפשר להשתמש ב-IP של Pathfinder בכתיבה של אופ Pathfinder או Pathfinder פראי, וזה נורא מתסכל אותי, כי זה נורא קל לי לכתוב הרפתקאות, Pathfinder, כתבתי כבר 2, בחינם, אבל חייבות להישאר בחינם. אם אני רוצה להוציא מוצר בתשלום, אז חייבים, אני אצטרך להמציא משהו מאפס, ואני לא רוצה, אין לי כוח. אז אני חושב לקחת משהו מלאה וקריסטל בכל זאת, כי כבר יש שם תוכן, אז אני רק אצטרך, אז כבר עשיתי את העבודה, בגדול, אני רק צריך לתרגם אותה או משהו.
ואין איזה שום דבר רע, זה למנף, למנף, למנף.
לחלוטין כן, מסכים לגמרי. בהקשר אחר, אורי, אתה קישרת, חיבבת, ליקקת ואמרת הידד לתווית הרפתקאות מוד 5 שפרסם ערן ארבל באחד מקבוצות הפייסבוק, אנחנו ניתן קישור בהערות הפרק, זה מין תבנית כללית כזאת לכתיבת הרפתקאות, שזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. אני לא כך מסכים עם התבנית, אבל אני חושב שהיא התחלה טובה. תבנית זה דבר טוב, כי הוא נותן לך בסיס לבנות עליו, זאת גם אחת הסיבות שגם אורי וגם אני אומרים, תמיד פשוט תזרקו הכל על דף, שיהיה איזשהו דראפט להתחיל לעבוד עליו, זה הדבר הראשון שצריך. אז קחו את התבנית הזאת בהערות, ואתם יכולים להעתיק אותה, אתם יכולים לשנות אותה, היא דרך אתר GM Binder, שהוא אתר די סבבה למי שמחפש דברים כאלה.
שווה להדגיש, GM Binder הוא אתר שמאפשר לכם ליצור הרפתקאות, הוא עורך, כלומר אפשר להיכנס, לרשום בו דברים, והוא אוטומטית מפרמט הכל לפי איך שזה אמור להיראות
בנועל הסטנדרטי של D&D 5.
כן, לגמרי, לפי כל הזה. האלטרנטיבה היא או לעבוד ממש 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 קשה על לעצב דברים לפי הסטנדרטים של מוד 5, או לשלם כמה דולרים ולקנות איזה טמפלייט לאורך החביב עליכם. אני אישית משתמש בסימפל 5E מייקרוסופט וורד טמפלייט של לורה הירשברנר, היא מדהימה והיא נהדרת והיא עושה מלא דברים מגניבים.
כן, כי אתה משתמש עדיין בוורד בתור הפאבלישר שלך, בתור המעמד הגרפי ומנגנון ההוצאה לאור, וזה מדהים.
יאמר אבל לזכותי שאני קניתי אפיניטי פאבלישר, ולמשך תקופה די ארוכה גם היה לי, סלש לנו, מנוי
אדובי, כן.
לאדובי, אבל אני משתמש בוורד כי כל כך הרבה יותר קל לי לעשות דברים בוורד, ו time is money.
כן, לא, סבבה, אתה יודע, אני יכול לזלזל, אבל הזלזול הוא בי, כמי שמזלזל, ולא במושא הזלזול, שכלל לא ראוי לזלזול.
הדבר היחידי שאני יכול להגיד לטובת ההחלטה הזאת, זה שהיא הייתה החלטה מודעת, של כמה זמן ייקח לי ללמוד כלי עורך חדש, לעומת כמה זמן ייקח לי להוציא מוצר שהוא לגמרי נראה בסדר בשימוש בוורד, וכרגע לפחות לא שווה לי להשקיע את האקסטרה מאמץ, למרות שזה לאט לאט הולך ומשתנה. כי יש דברים יותר ויותר מתקדמים שאני רוצה לעשות, שהרבה יותר קשה לעשות כרגע עם הכלים היותר פשוטים.
בסדר גמור, אם כך, אני חושב שהיה לנו שום דבר נוסף להגיד. אנחנו נראה אתכם שוב פעם בפעם הבאה, ולאחר מכן בפעמים של אחריהן, מאחר וכבר יש לנו תוכניות לעונה שנייה, כן, 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 חכו ותראו, או תקשיבו, כי אנחנו פודקאסט. ובמילים אלו, להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים. המשותף ברישיון, ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarfs.org.il, וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.